אנחנו ב... מי יכול לעזור לי? בפרק ו' פסקה ד', התחלנו את פסקה ד'. בואו נחזור רק על הכותרת הראשית של מה שראינו. בשיעור הראשון דיברנו על היחס שבין, אני משתמש במושגים של הרב כאן, בין הנטייה החומרית לבין הנטייה הרוחנית באדם הפרטי ובאדם החברתי. עפר מן האדמה נשמת חיים ואדם לנפש חיה. כשהיחס הזה חקוק כטבע באופן מאוזן, מה שכאן הרב קורא שיווי משקל בישראל, ולכן כל הנטיות היתרות כלפי אחד מן הצדדים, ובפרט כלפי הנטייה החומרית היתרה, היא לא יכולה לפגוע באופן טוטלי חס ושלום בישראל. זאת אומרת, אני אומר את זה בכותרת של גננת, עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר. כלומר, שיווי המשקל בין הצדדים הרוחניים והחומריים שבעם ישראל הכללי וכל אחד מאיתנו כפרט, יש בעצם הטבע שלנו שיווי משקל, ולכן גם אם אנחנו נראה כלפי חוץ סטיות כלפי אחד מהכוחות, בפרט כלפי הנטייה החומרית, הסטיות האלה זה לא מחלה שאין לה רפואה, ולכן המחלה לא תישאר קבועה, כמו שכאן הרב כותב. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתירה קבועה באופן שאין לה רפואה. לעומת זאת, אצל אומות העולם, היות ואין להם את היכולת ליצור את האיזון הזה, כי בתכונתם אין את אותו שיווי משקל, לכן הולכים עמים וקלים. לכן עמים נעלמים מהבמה ההיסטורית, כי ברגע שהם מיצו את התפקיד ההיסטורי שלהם, שהיה באיזושהי תקופה של יחסית, יחס מאוזן, בין הרוחני לחומרי הם היו, ברגע שהנטייה החומרית היתרה בדרך כלל תפסה מקום קיצוני, ממילא הם איבדו את תפקידם ונעלמו מהבמה. זה היה בשיעור לפני שבועיים. מי היה פה בשיעור לפני שבועיים? יפה, האם זה מה שדובר? יפה, הלאה. בשיעור בשבוע שעבר, הסברנו את הסוף של המשפט השני, כלומר, אף על פי שאותה תכונת שיווי המשקל נמצאת באומה הישראלית בטבע, ולכן המחלה היא לא מחלה שאין לה רפואה, אלא תמיד הרפואה תופיע, כלומר, תמיד ייווצר, תמיד הקביעות של היחס הנכון בין שני הממדים האלה יישמר בישראל, ברובד הפנימי, גם אם הוא לא מופיע ברובד החיצוני. מצד שני, סוף המשפט, דווקא מפני שבעם ישראל יש יכולת לגלות את האיזון המדויק בין רוחני לחומרי, דווקא מפני זה, הקדוש ברוך הוא שם בישראל יכולות חומריות יתרות. יצר הרע בישראל מתגרה יותר מאשר באומות העולם, ובתלמידי חכמים ורחמים יותר מכולם. אז יצר הרע החומרי בישראל הוא גדול. למה? לא כי אנחנו אנשים שפלים, אלא בדיוק להפך. אלא כי הקדוש ברוך הוא סומך על העם הישראל, על האומה הישראלית, ככה נברנו כטבע, שאנחנו מסוגלים לגלות את אותו תוכן רוחני גם במרחב חיים חומרי. אבל דווקא מפני שיש לנו נטייה חומרית יתרה, יותר מאומות העולם, בין אם זה גופני, נפשי או שכלי, כל משהו לא אלוהי, כלפי חוץ, דווקא מפני זה, אם אנחנו לא נגלה את הקודש בתוך מרחב החיים הזה, אז המחלות שאנחנו עלולים להן, הן מחלות הרבה יותר קשות מאשר המחלות של אומות העולם. נקרא לזה הישראלי החצוף, בסדר? כמשל. ולכן דווקא מפני השיעור הקודם בשבוע שעבר, דווקא מפני חריפות האופי הישראלי, שהחריפות של האופי הישראלי זה לגלות את אותו תוכן אלוהי במרחב חיים חומרי שלאומות העולם אין את התכונה הזאת ואין את היכולת הזאת, לכן מצד אחד לפני שבועיים דיברנו שהמחלה לא תישאר קבועה בישראל כי שיווי משקל חקוק בטבענו. מצד שני, בשבוע שעבר דיברנו שנכון ששיווי משקל חקוק בטבענו, אבל פוטנציאל המחלה בנו והופעת המחלה בפועל בנו היא יותר חמורה מאשר באומות העולם. אבל כל זה כלפי חוץ. כלומר, כלפי חוץ אנחנו יכולים להגיע לקטסטרופות הרבה יותר קשות מאשר העמים בחוסר האיזון בין רוחני לחומרי, אף על פי שמצד המהות, שיווי המשקל חקוק בתוכן. עכשיו בואו נקרא את כל זה בשני המשפטים הראשונים של פסקה ד'. מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. לעומת זאת בישראל, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה, עד לכאן לפני שבועיים, שבוע שעבר, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל, אף על פי שהיא רק חיצונית, ועוד ביותר משאר האומות, מדוע? מפני חריפות האופי שלו, ובמשפט הזה, או את המשפט הזה, או ביחס למשפט הזה, הרחבנו את הדיבור מאוד בשבוע שעבר. מי שהיה פה, בסדר? תעזרו לי, נו. לכאן הגענו. אוקיי, סגרנו, עשינו אישור כאן. מתקדמים, הלאה. עכשיו הרב מתחיל לתאר את התקופות ההיסטוריות השונות ואת המחלות החמורות, מה שהרב קורא כאן, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האום. זאת אומרת, איך הופיעה אותה נטייה אלוהית חיובית לגלות בתוך המרחב החומרי הרחב ביותר, שאומות העולם לא מסוגלות לגלות בו, לגלות את הקודש בתוכו, ומצד שני, מה קרה כשלא עשינו את זה, לאיזה קטסטרופות זה הוביל. אז כאן הרב מתאר תקופות היסטוריות שונות, אם נקרא לזה מחלות רוחניות שונות. בסדר, אנחנו נראה בהמשך, הפסקה קצת ארוכה, אז אני לא רוצה לקרוא את הכל. אז בואו רק נקרא אולי כמה שורות כדי לראות רגע בית ראשון, בית שני, לראות את התמונה בגדול. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה, שעד חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, כבר נסביר, והיא קבעה או קיבעה גם כן את תולדותיה באומה, בעם ישראל, באופן המחולל מידות נשחטות רבות. עד לכאן, בגדול נקרא זה בית ראשון. הלאה, בית שני. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה, עד כדי כך, באופן שלא יהיה לה ימים רבים, 2000 שנות גלות, בית שני, באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה, ועוד משפט אחד, וממילא התוצאה הייתה, התולדה הייתה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגלות הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. עכשיו, גם הדבר הזה, גם התולדה הזאת, גם התוצאה הזאת, גם היא עצמה מזיקה. כי אז הלכנו לקצה השני, נקרא עוד חצי משפט. אמנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות, גם כן מזיקה הרבה. עד שהיא מאבדת את העוד האמיתי מהרוחניות עצמה, ומכל מקום בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת משמשת היא בכל אופן וכו' וכו'. טוב, בואו נתחיל. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון. מה זאת אליליות? אז למדנו אצל הגננת שאליליות שווה אדם, אליליות שווה אדם שעושה פסל ומשתחווה לפסל. האם אדם בוגר אינטליגנט במכון מאיר מסוגל להאמין לדבר כזה? כן או לא? מה? אפשר להאמין להכל, אפשר גם להאמין שכוס הקפה הזה זה שמש, בסדר, אפשר להאמין. מה? לא, האם אנחנו מאמינים שעבודה זרה זה לעשות איזה פסל ולהשתחוות לו? למה אין כאן תשובה לשאלה שלי? אתם רוצים שאני אשתה קפה? בסדר, אני שותה. ברוך אתה, נכון, שהכל נהיה מזור. בבקשה.
בגילוי החברתי מה
שמך? אומר אליעזר, כלומר זה שעם ישראל, בוא ניקח דוגמה, זה שעם ישראל עשה את חטא העגל ואמר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, הם באמת לא האמינו, ברור שהם לא האמינו שהעגל זהב הזה שיצרו אותו לפני דקה וחצי זה מה שהעלה אותו מארץ מצרים. תסלחו לי, מכילה, ילד קטן אפילו מסוגל להבין את זה, כלומר זה אוויליות מוחלטת לחשוב שהשור הזה, המזהב הזה, העגל הזה, זה מה שאלה אותי ממצרים. הוא בעולם דקה וחצי, איפה היית לפני כן? ברור שלא. אלא, או אלא, כמו שאומר אליעזר בצדק, מבחינתם, השור הקטן הזה נקרא עגל, ולכן הוא גם לא שור, ולא פרה, אלא הוא עגל, הוא שור קטן. העגל הזה מבטא איזשהו כוח, מבטא איזשהו רעיון, מבטא איזושהי אידאה. למשל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשאנחנו מוצאים למשל בנביאים, לדוגמה ביחזקאל הנביא, אנחנו מוצאים איזשהו תיאור של המרכבה האלוהית. ואנחנו רואים, במרכבה אנחנו רואים שור ורואים אריה ונשר וכו'. מה, וכי יש שם שור, אריה ונשר? אלא כל אחד מבעלי החיים האלה, הוא מסמל איזה ערך, איזה אידאה, איזה כוח. הייתי אומר, איזה הופעה של כוח אלוהים מסוים, שאנחנו אומרים, תדע לך, המרכבה הזו יש לה ארבעה גלגלים שמורכבים מארבעת הכוחות האלוהים האלה. אלה הגלגלים שמניעים את הרכב הזה שנקרא מעשה מרכבה. את המרכבה הזו, את המרכבה האלוהית הזו. לכן ברור שכשאנחנו מתייחסים לכל התופעה האלילית, היא ודאי לא תופעה במובן החיצוני שלה של הפסל הזה הוא הגואל, אלא הפסל הזה הוא מבטא איזשהו כוח יותר מקורי, שהפסל הזה הוא איזושהי התלבשות שלו. למשל דוגמה, אני אולי רק אם אמרנו משהו על חטא העגל, מה התכונה של השור? חכמים אמרו, יש לשור הרבה תכונות, אבל אחת התכונות הכי בסיסיות של השור. אנחנו אומרים את זה בפרק תהילים, מפורש. מה?
שורה.
איך? שורה, הולך בשורה, נכון? חוץ מזה? כן, אבל הרבה בעלי חיים אוכלים עשב.
נוגח.
או, התקדמנו קצת, יותר פשוט. מה? שיר המעלות ואת שיבה ציון היינו כחולמים. הלאה? הולך, הלוך ילך ובכו. נושא משך חזר. אז מהו הכוח הכי בסיסי של השור? מה התכונה שהוא בא לבטא?
חרישה.
תגיד את זה בכותרת יותר כוללת. יפה, כוח עבודה. סינים של היום זה השור של פעם. או הגרמנים של פעם. בסדר? כלומר, שור הוא מבטא כוח עבודה. כוח עבודה של מי? של הטבע. של האדם, של החי, של הטבע. לכן הכוח הזה של השור שהוא הולך, הוא עובד, הוא חורש, הוא סוחב על הגב של המסעות וכו'. הייתי אומר ככה, השור זה בעצם איזו תכונה של לקיחת אחריות על הכתפיים שלו למרות הקשיים ולמרות המאמצים הנצרכים בעקבות הקשיים האלה. זה כוח השור. אז כשעם ישראל עושה שור, או יותר נכון עושה עגל, כלומר גם החטא הנוראי הזה, אני אומר את זה בצורה מאוד ילדותית וראשונית, גם החטא הנוראי הזה של לחשוב שאנחנו אלה שמוליכים את עצמנו במדבר ולא ריבונו של עולם הוא זה שמוליך אותנו במדבר, גם החטא הזה זה לא חטא השור, זה חטא העגל. עשינו שור קטן. זאת אומרת, בעומק החטא הזה אתה מגלה שבעצם במהות האלוהית, במהות הישראלית שלנו, אנחנו יודעים שהאלוהי הוא זה שהלוך ילך ובכו, במחאות. הוא זה שחורש, הוא זה שעושה, הוא זה שפועל. אלא מה? בהשתלשלות שאנחנו צריכים לקחת על הכתפיים שלנו אחריות, אז נדמה לנו שאנחנו לוקחים אחריות. נדמה לנו שאנחנו יורים ואנחנו פוגעים. אבל הנכון שאנחנו צריכים לכוון דרך הכוונות ולפגוע. אבל הקדוש ברוך הוא איתנו כשאנחנו מכוונים דרך הכוונת. אנחנו לא לבד. אז חטא העגל הוא החטא שבו כביכול בני אדם לוקחים לכאורה את האחריות על עצמם. רגע, עוד לא סיימנו. לפי חלק מהראשוני, חטא העגל זה לא רק בני אדם לוקחים אחריות על עצמם, אלא זה בני אדם מפילים את האחריות על מי? לפי הרמב"ן, מה היה חטא העגל? לפי המשך חוכמה, מה היה חטא המרגלים שנקרא השבת? אותו חטא בדיוק. מה היה חטא, אומר הרמב"ן? זה האיש, משה, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. ולכן אומר הרמב"ן, כשהם עשו בעצם שור, או יותר נכון עגל, הם רצו בעצם תחליף למשה. זאת אומרת, לפי התפיסה שלהם, א', מי שלוקח אחריות זה האדם, ב', מי שלוקח אחריות זה לא כלל החברה, זה לא ההמון, ההמון זה חס ושלום איזה המון טיפש שלא מסוגל לעשות כמעט כלום, אלא כל חברה צריכה להוציא מתוכה איזה מנהיגות על, קראו לה בפרוספקטים לפני אחת הבחירות האחרונות מנהיג חזק, כן? לעם במחאות חלש. אז אנחנו צריכים איזה מין מטאור כזה, שהוא זה שיקח על הכתפיים שלו את מסע העם הזה. אבל עוד פעם, זה רק עגל, זה לא שור. אז מצד אחד הם אמרו, אנחנו רוצים כוח עבודה, אנחנו רוצים לקחת אחריות. האלוהים מתגלה בעולם הזה דרך בני אדם שלוקחים אחריות. מי הם הבני אדם שלוקחים אחריות? אנשים בודדים, יוצא דופן. למה? כי רוב בני אדם הם אנשים חלשים, טיפשים, מטומטמים, חס ושלום. ולכן רק אחד יכול לקחת אחריות. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אנחנו רוצים עכשיו תחליף למשה. דרך אגב, כך מסביר המשך חוכמה בדיוק את חטא המרגלים. אומר המשך חוכמה, הרקע לחטא המרגלים היה נבואת אלדת ומדד בסוף פרשת בעלותך, הפרשה הקודמת, שהם התנבאו משה מת יהושע מכניס. כלומר, הייתה נבואה במחנה שמשה רבנו, המנהיג המטאור הגדול, לא נכנס איתם לארץ ישראל. נו, איך אפשר לכבוש את ארץ ישראל בלי משה? אנחנו צריכים איזה משה איתנו. מי אתה יהושע עם כל הכבוד? אנחנו צריכים את משה. לכן כשמשה רבנו, לכן כשהמרגלים מתחילים לקטרג על ארץ ישראל, על היכולת לכבוש את ארץ ישראל וכו', אז כתוב בפסוק אומר משך חוכמה, שימו לב, ויעס כלב את העם, מה שתי המילים הבאות? אל משה. ויאמר, הלא נעלה, בלי משה. כי יכול נוכלה, בלי משה. אם חפץ בנו השם, בלי משה. אומר המשך חוכמה, הטעות של צרינו הרב עוד לא פתרנו אותה. עוד לא תיקנו את הטעות הזאת. הטעות שלהם הייתה, ושלנו גם היום קצת, או קצת, אולי קצת הרבה, הטעות שלהם שהם חשבו שההשגחה האלוהית עלינו, שדורשת מאיתנו לקחת אחריות, אף על פי שמי שמנהל את לקחת אחריות שלנו, זה ריבונו של עולם, ההשגחה האלוהית עלינו היא לא בזכות המנהיג המטאור שנותן כוח להמון החלש. בדיוק הפוך. ההמון, הציבור, החברה, האומה, היא זאת שנותנת את הכוח למנהיג. לא מנהיג חזק לעם חלש. עם חזק ייצור מנהיג חזק. ואנחנו חיים בעולם שבו נדמה לנו שהכל תלוי בראש ממשלה. הכל תלוי בנשיא אמריקה. לא, הכל תלוי באזרחים. בעולם שבו השלטון המרכזי הוא דמוקרטי, זה פשוט. הבוחרים, את הנבחרים, הם ההמון. אנחנו קובעים מי ינהיג אותנו. טוב, לפעמים המנהיג הוא לא בדיוק הולך לפי מה שהוא הבטיח כשהוא נבחר, אבל בעיקרון, זאת הייתה הטעות. והיה, ולכן מדויק, והיה אז כלב את העם אל משה. אתם תולים את הכל במשה, אתם טועים. המשך מה אומר יותר מזה. שהמעבר לארץ ישראל הוא מעבר ממנהיגים שהם מטאורים ועם חלש, עם נמוך, למצב שבו העם לוקח אחריות והמנהיגים מתנמכים. מעין מה שכותב הרב במאמר הדור, שכל תהליך הדורות האחרונים זה בעצם הקטנת הגאונים והצדיקים. כלומר, בדורות הראשונים היו גאונים וצדיקים עליונים, היה לנו רמב״ם, היה לנו אגרה וכו', והמון היה כמעט ברצפה. ותהליך הגאולה זה בעצם, היות והגאולה זה גאולת עם, זה גאולת אנושות, זה גאולת היסטוריה, זה לא גאולה של הגדולים, זה גאולה של כל הציבור. לכן הגאונים והצדיקים התמעטו והעם עולה. העם מתפתח. אז אין לנו גאונים וצדיקים כמו בדורות הקודמים, אבל יש לנו עם ישראל מתפתח. ויש לנו אנושות מתפתח. באלף השישי פתחו בנות החוכמה. כל אחד מאיתנו יש לו כמעט את כל העולם בפלאפון שלו. קוראים לזה אינטרנט. מדהים. מופלא. אז זה, 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 זה בעצם הציר ההיסטורי. דרך אגב, בסוגריים, על פי זה מסביר המשך חוכמה, הרי מי היה התלמיד של משה רבינו, התלמיד המובה? יהושע. אז איפה יהושע בכל הסיפור הזה שחטא המרגלים? למה ויעש כלב את העם אל משה? ויאמר אלון נעלה בלי משה, יכול נוכל לה בלי משה, אם חפץ בנו השם בלי משה. איפה יהושע פה בכל הסיפור הזה? תשובה. ברור, יהושע לא יכול לדבר, למה הוא לא יכול לדבר? כי אם הוא ידבר, מה יגידו לו? אתה רוצה להיות ראש הממשלה הבא. הוא עמי זה בראש הממשלה הבא. אז איך יהושע יכל לדבר? הנבואה הייתה משה מת יהושע מכניס. אם יהושע מדבר, מה היו אומרים לו? אתה אינטרסנט? לכן יהושע שותק, אומר המשך חוכמה. יהושע לא יכול לדבר. מי מדבר? כלב.
או שיהפכו אותו אחרי זה למשה.
או הוא חשש שיהפכו אותו אחר כך למשה. זה נכון. לכן אם אני חוזר אלינו יוצא, שמה זה בעצם חטא העגל? חטא העגל זה בעצם אותו החטא. שבו מתברר שבני אדם חושבים שהם לוקחים אחריות בעצמם, ויותר מדויק, הם חושבים שהם לוקחים אחריות בעצמם על ידי איזה מישהו שלוקח אחריות בעצמו. איפה אלוהים? מבחוץ באופן יחסי. איפה החברה? איפה ההמון? מבחוץ. אני לא רוצה להתפזר, למרות שעל הלשון שלי כבר עומדת ההתפזרות, לכן תאפשרו לי למצות את היצר הרע הזה. אומר הרב הירש דבר מופלא. מה זאת מלחמת גוג ומגוג? הזכרנו את זה דווקא אחד השיעורים לא מזמן. מה זה מלחמת גוג ומגוג? אז הרב הירש אומר, בסיון הרב הירש משהו מופלא. אומר, והוא מוכיח את זה, דרך אגב, אחד מהמקומות שהוא מדבר על זה פרשת בעלותך, מקום שני פרשת פנחס. אומר הרב הירש, השורש גוג והשורש מגוג זה גגג. ג' ג' ג'. גג. רגג בשורשים זה שלושה ג'ים. גגג. איפה תהיה המלחמה? או יותר נכון, איפה ייקבר גוג מלך מגוג? אחרי הניצחון הגדול על גוג ומגוג. איפה הוא יקבר? בוודי, בגי. איך תיקרא העיר הזה ששם הוא יקבר? המונה. אי, מם, וו, נון, היי. אומר הרב הירש מופלא. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמת אנשי הגג בהמון. או יותר נכון, מלחמת ההמון באנשי הגג. קוראים לזה טייקוני. קוראים לזה אביב ערבי. בכל האנושות. כלומר, מלחמת גוג ומגוג זה חוסר המוכנות של החברה לקבל שיש אנשי גג שמנהלים את המציאות. טוב, אז קצת נרגענו. רגע, אז הר הזיתים מבקע, מה אתה אומר? תהיה פה איזה רעידת אדמה עולמית, מה? אז נרגענו קצת. לא יודע. אבל ברור שמלחמת גוג ומגוג זה לא רק איזה מלחמה צבאית או לייזרית וכדומה. אלא מלחמת גוג ומגוג זה, גם, זה בעיקר, מה זה גם? זה בעיקר מלחמת תרבות. זה מלחמת ההמון באנשי הגג. ולכן איפה הגוג הזה ייקבר? בעיר שנקראת המונה. ההמון ינצח את אנשי הגג. חבר'ה, לא פירוש מדהים? טוב, הוא מוכיח את זה. מוכיח את זה. אם מישהו יביא לכאן ספר במדבר עם פירוש הרב הירש, אני אקרא כמה משפטים מופלאים ביותר. אמרתי, אם מישהו יביא. זה לא ציווי, זה המלצה. פה אין, יש בספרייה. בספרייה, לא בבית המדרש, בספרייה. אז הנה למשל, מלחמת גוג ומגוג, בואו נראה. הנה למשל, לפי הדוגמה הזאת, זה בדיוק זה, זה לשבור את הטעות של חטא העגל. זה לנצח את האליליות העגלית הזאת. שהיא גם אותה אליליות שהופיעה בחטא המרגלים. אז עם כל הכבוד באמת למדרש, שלימד אותנו שאברהם אבינו שבר את הפסלים של תרח וכו', וזה נכון. כלומר, לא צילמתי שם את זה בווידאו, אבל העיקרון הוא נכון. ודאי שחכמים רצו להגיד הרבה יותר מאשר היה לתרח את חנות פסלים ואברהם בא ושבר. וכו'. אלא יש כאן תפיסות הרבה יותר עמוקות. אז התקופה האלילית היא בעצם אותה תקופה, אני רוצה להתקדם עוד סנטימטר רגע, היא אותה תקופה שבעצם העצימה את הכוחות הרוחניים, הייתי אומר האלוהיים, כשהיא נתנה להם לבושים גשמיים, ובני האדם יותר מדי העריכו את הלבושים הגשמיים של הכוחות האלוהיים, ויותר עמוק מזה, והכוחות האלוהיים האלה, זאת אוטוספת, היו מפוצלים, היו מחולקים. לכן הרב באחת האגרות כותב, שבחושך, בעומק החושך של התקופה האלילית, זרח אור גדול הנקרא אברהם אבינו, והוא בעצם בא וחידש בעולם, חידוש מרכזי, שיש אל אחד. לא ריבוי אלוהות, אלא אל אחד שהוא המקור של הכל. טוב, סוגיות עצומות, ארוכות, אני לא רוצה לפתוח את זה. הרב שם מתאר תהליך נפלא ביותר, היסטורי. איך העולם עובר מתפיסה של ריבוי לתפיסה של אחדות, מתפיסה של אחדות של יראה לאחדות של אהבה. טוב, מהלכים ארוכים, דברים ארוכים. אז לכן התקופה האלילית זה לא איזה גן ילדים של פסלים, אלא זו תקופה שבה האיזון הזה, הנטייה החומרית אל מול הנטייה הרוחנית, היה איזשהו, הייתי אומר, סוג של משבר. אותו שיווי משקל הופר בכך שא' לא ידענו שיש מקור אלוהי אחד, ב' נתנו יתר כבוד להתלבשויות של הכוחות האלוהיים בעולם שלנו, ושכחנו את המקור האחד, האמיתי, האלוהי. דרך אגב, בסוגריים חשובות, אבל זה סוגריים שיכולים להסביר את זה. מה המלחמה הראשונה כשאנחנו נכנסנו לארץ ישראל? מלחמה ראשונה לפי ספר יהושע. מלחמת יריחו. המלחמה השנייה, מלחמת האי. כל ילד שקורא את מלחמת יריחו וקורא את מלחמת האי, מה הוא שם לב? בקריאה, לא לימוד, בקריאה. מה הוא שם לב? חבר'ה, בוחן פתע. מצב, לא? עכשיו זה זמני המצב. יפה. מלחמת יריחו, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. תוקעים השופר, נופל את החומה, כובשים את העיר. מלחמת האי, בדיוק הפוך. עושים הערבים, בפעם הראשונה נכשלים וכו'. מלחמת יריחו, אפשר לומר שיא הנס, מלחמת האי, אפשר לומר שיא הטבע. למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בזה? אני אומר את זה עוד פעם, יש הרבה מה להעמיק באיזה משפט אחד. אנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו הולכים לקחת אחריות, אנחנו הולכים להיות השור. השור שיקח אחריות. אנחנו הולכים להילחם מלחמות כמו האי. וכשהשור לוקח אחריות, הלוך ילך ובכה. הוא בוכה. כואב. בהתחלה נהרגים כ-36 אנשים. לא מצליחים. צריך לעלות פעם שנייה. מסובך וכו'. אבל מה הסכנה? הסכנה שכשאנחנו לוקחים את עצמנו, על הכתפיים שלנו, אנחנו השור, השור לוקח על הכתפיים שלו את האחריות, הוא יכול לשכוח שיש כאן מישהו שמכוון דרך כוונות איתנו. אנחנו לא מכוונים לבד. לכן צריכה להופיע מלחמה ראשונה, מלחמת יריחו. היא נופלת החומה דרך השופר, כלומר, זה מלחמת נס לגלות מאיפה הכל מתחיל. אחרי שהבנו מאיפה הכל מתחיל, תנו לריבונו של עולם לנצח, עכשיו ניתן לצהל לנצח, או לריבונו של עולם לנצח דרך צהל. לא. 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 מתחילים בהנהגה האלוהית, ומכוח ההנהגה האלוהית מבינים ש... ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לא, זה הפוך מעשה של הפסוק, לא משנה. אם אדם לא מתחיל מהמקום של וזכרת כי השם אלוהיך, כשהוא יגיע לכוחי ועוצם ידי, הוא כבר לא יגיע לוזכרת. הוא לא יגיע. דרך אגב, הר"ן, כידוע בדרשותיו, אומר שהפסוק הזה, ואמרת כוחי ועוצם ידי, הוא לא פסוק שלילי, הוא פסוק חיובי. אנחנו מצווים כבני אדם לומר, ואמרת, זה ציווי, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בתנאי שזכרת שהשם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל אם אני לא זוכר, אני בבעיה. לכן חייבת, כמשל, מלחמת יריחו להיות קודמת למלחמת האי, כדי שכל המלחמות שיהיו מעין מלחמת האי בהמשך, יוקרנו, יושפעו, יובנו, אנחנו נפעל אותם מתוך ההנהגה האלוהית של מלחמת יריחו. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה משפט אחד. לכן כל התופעה האלילית הזאת, בואו נחזור רגע אלינו. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. הייתי מצפה שזו תולדה רוחנית יתרה. הרי ליליות זה אמונה באיזה כוח עליון. לא, זה אמונה באיזה כוח עליון שמתלבש בעולם הזה בלבוש חומרי תחתון. והלבוש החומרי התחתון הזה הוא כביכול הוא זה שמנהל. אז זה לא הפסל זה שמנהל, אלא אנחנו כבני אדם חושבים שהכוח האלוהי הזה נמצא בתוכנו, וכביכול אנחנו לא צריכים את אלוהים איתנו כמניע את כל התהליך הזה. ואכן האליליות, אני רוצה לשאול שאלה מצחיקה, אבל היא מאוד עצובה. בסדר? מהי האליליות המודרנית? כסף, זה פשטני מדי להגיד את זה. מי הוא האליל שהאדם המודרני יצר? יונו, כבר אמרתי את התשובה. מי הוא האליל? אין? טוב, תודה רבה, ברוך תהיה. לא נורא, תודה רבה, ברוך תהיה. מי הוא האליל שהאדם המודרני יצר? התשובה בגוף השאלה. מי? האדם. האדם הוא האליל. אני ואני ואני. בערך. הייתה איזו עבודה זרה מאוד מוזרה. כמה אנשים מתו בחטא העגל? כ? רק שנייה אחת. כ-3,000. כמה מתו בחטא בעל פאור? תורה מציינת. חבר'ה, מהם בהתפטרות. כמה מתו בחטא בעל פאור? טוב, עכשיו זה שלב האימורים. אפשר לזרוק אימורים. מה? 24,000. טוב, אני מושך את ההתפטרות. פי כמה זה? פי 8. חטא בעל פאור הוא פי 8 מחטא העגל. מדהים. וחטא בעל פאור, מה שנקרא, הולך לאיבוד בדרך. זה עוד מעט, זה פרשת השבוע עוד מעט. מה קרה בחטא בעל פאור? מה זה בעל פאור? מה הייתה העבודה זרה של בעל פאור שבגללה מתו 24,000 איש? עד שהגיע פנחס. מה? כלומר, היה איזה פסל, כרגע בואו נחזור למקולת של הפסלים של תרח לגננת, כן, היה איזה פסל, ומה אנחנו עשינו במחילה מכבודנו? נו, כבודו אליעזר ימשיך. פערנו את אחורינו, כלומר, הורדנו את מכנסנו במחילה מכבודנו, זה נשמע מאוד ציורי בקבלם ואינטרנט, הורדנו את מכנסנו, פערנו את אחורינו, עשינו את צרכנו על הפסל הזה. זה נקרא חטא בעל פאור. ולכן זה בעל פאור, פערנו. את מה פערנו? את אחורינו והוצאנו את צרכנו. תגידו, זה נשמע לכם הזוי מה שעכשיו אמרתי? ועל זה מתו פי 8 מחטא העגל. מה זה החטא הזה? מה כל כך חמור בחטא הזה? יש הרבה הסברים. ההסבר הפשוט ביותר. ברור. הדבר הכי פסול של האדם, לכן זה נקרא גם פסולת, זה הצועה שלו במחילה מכבודנו. כלומר, אין דבר יותר נמוך באדם מאשר הגופני שלו, ובפרט האוכל שמחיה את הנפש בגוף שלו. הפסולת, מה שאדם מפריש מהגוף שלו, מוציא, פוסל, הוא פסול, אנחנו לא צריכים אותו, הוא פסולת, זה הצד הכי שפל שבאדם. זה גם הצד הגופני וגם הצד הממד הגופני שאנחנו פוסלים אותו, שהוא פסול, שאנחנו מוצאים אותו מאיתנו. אין דבר יותר פסול מאשר במחילה מה שאנחנו מוצאים בשירותים. זה הצד הכי שפל, הכי נמוך. הגוף והפסולת של הגוף שאנחנו צריכים להוציא אותה מתוכם. כשאנחנו פערנו את אחורינו ועשינו צרכנו על הפסל הזה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שאפילו הצד השפל ביותר שבאדם הוא למעלה מכל כוח אחר. זה הזה. שאפילו הצד היותר שפל שבאדם הוא למעלה מכל כוח אלוהי אחר. נורא. זה שיא האליליות. זה הרבה יותר גרוע מחטא העגל. חטא העגל, מלא אמרנו, תשמע, יש לנו כוח, אנחנו שור, לוקחים אחריות, או אם לא שור, עגל קטן, לוקחים אחריות, או אם לא אנחנו, המניק לוקח אחריות. בסדר. יש כאן משהו. בחטא בעל פאור, אפשר, לקחנו את הכוחות האלוהים בעולם, עשינו מהם אפס בערך, ואמרנו, הצד היותר שפל שבנו, יותר גבוה ויותר עליון, מהנהגה האלוהית. זה חטא בעל פאור. על זה אין ויתורים. 24,000. תגידו לי, העבודה הזרה המודרנית של הדורות האחרונים, הנקראת בטעות התרבות המערבית, זה לא חטא בעל פאור? התרבות שבתוכה אנחנו חיים היא לא בעל פאור? האדם לוקח את הצדדים הכי שפלים שלו, הכי נמוכים שלו, ועובד להם. שמישהו פה אמר כסף, מישהו פה אמר כבוד. זה. זהו. ואלה האדם היה עובד את האידיאלים, את הערכים שלו. בסדר, זה כבר משהו. אבל על מה אתה עובד? בשביל מה אתה רץ? בשביל הכסף. המהר"ל כידוע אומר, למה הכסף נקרא כסף? כי האדם כוסף אליו. ולמה הכסף העתיק נקרא זוז? כי הוא זז מאדם לאדם. נו, אז על מה שזז אתה כוסף? איפה הקבוע? איפה הנצחי? איפה המוחלט? איפה הבלתי משתנה? טוב, יש הרבה מה לדבר, רק אני רוצה שיהיה ברור לנו שכשאנחנו מדברים על אליליות, אנחנו לא מדברים על איזה גן של פסלים. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה, שעד חורבן הבית הראשון, דרך אגב, עוד חצי משפט, איך נקראים היום אותם האנשים הנערצים בתחום הספורט, בתחום הזמר, בתחום הספרות, בעיקר הספורט והזמר? אלילי זמר, אלילי ספורט. זה אליליות. לא נעים לנו לקרוא לזה כך, אבל זה ככה. אדיר ממעלה אדומים. אמרנו שחטא העגל פחות חמור, ונתנו הסבר לזה. אך לכאורה חטא העגל מתו רק 3,000, כי השם פרס את החטא למשך כל הדורות. כאן מאיר אדיר הערה חשובה, שהרי חז"ל כידוע אמרו שעל שני חטאים הקדוש ברוך הוא לא העניש בפעם אחת, כי לא היינו יכולים לעמוד בעונש, בתיקון, בשיקום, והם שני החטאים האלה, חטא העגל וחטא המרגלים. ולכן מהפריסה הזאת לכאורה נראה שחטא העגל וחטא המרגלים, שני החטאים האלה יותר חמורים מחטא בעל פור, שהקדוש ברוך הוא העניש אותנו בפעם אחת. טוב, אז אני לא רוצה להתפזר לשאלה הזאת, אבל זה לא מדויק, כי יש חומרה בחטא העגל בכך שהיא יותר פרוסה, וכנ"ל בחטא המרגלים, ויש חומרה בחטא בעל פאור בכך שהוא פי שמונה מתו, נהרגו בעקבות החטא. לכן צריך לזהות איזה צד של חומרה יש מצד הפריסה, ואיזה צד של חומרה יש מצד כמות הנהרגים. בסדר? אז זה צדדים שונים של חומרה. אני לא הייתי אומר שחטא העגל וחטא המרגלים הם החטאים הכי חמורים. הם חטאים חמורים. צריך להבין מה חמור בהם, קצת דיברנו, אבל לא הייתי אומר שהם יותר חמורים מחטא בעל פאור. לפחות לפי התגובה האלוהית זה לא יותר חמור. טוב, לכן מהצד של הפריסה הוא צודק. מהצד של תוקף העונש, לא בטוח שהוא צודק. חבר'ה, השיעור זה לא על חטא המרגלים, חטא העגל וחטא בעל פאור. אפשר להתפזר על זה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. מה אתה אומר, אלישי? מה? איך?
לא התפזר.
בוא לא נתפזר. אוקיי. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. בואו רגע נדבר רגע במושגים היסטוריים פלוס מינוס, על כמה שנים מאז בריאת העולם אנחנו מדברים פלוס מינוס. חורבן בית ראשון. מתי יצאנו מצרים, קיבלנו תורה? כן, ברור, אנחנו לא סופרים לנוצרים, סופרים לבריאת העולם. על כמה שנות היסטוריה אנחנו מדברים? בערך 3,000 שנה, לא מדויק, בסדר? אנחנו מדברים כ-3,000, כלומר חצי מההיסטוריה. אני לא מדויק, כן? חצי מההיסטוריה, האליליות שלטה בעולם. עולם הזה בין 6,000 שנה? 3,000 שנה. זה לא דבר פשוט. בסדר? כלומר, חצי מההיסטוריה תקופה אלילית. עכשיו, עוד חצי משפט חשוב. האליליות יצרה נטייה חומרית יתרה, בממד שבין אדם לאלוהים. עכשיו יש עוד ממד שבמרכזו אדם חי, זה הממד שבין האדם לחברה. קוראים לזה אצל הגננת, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. נכון? שני החצאים של לוחות הברית, של עשרת הדיברות. אז יש שני מרכזים. יש מרכז בין האדם לאלוהים, יש מרכז בין האדם לחברה. לכן שני המרכזים האלה, בשניהם כנראה התופעה של הנטייה החומרית היתרה תופיע. בין אדם לאלוהים אליליות, דיברנו מה שדיברנו, צריך לדבר יותר. תכף נראה בית שני, שזה כבר בין האדם לחברה. זה כבר שנאת חינם. זה כבר גדר אחר. השורש אותו שורש, אבל המחלה היא מתלבשת בלבושים אחרים. אז נקרא עוד פעם. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה ארוכה שעד חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, ולא מנטייה רוחנית יתרה, והיא קבעה או קיבעה גם כן את תולדותיה באומה, כל הרשמים שאותה אליליות השאירה באומה, באופן המחולל מידות נשחטות רבות, ויש הרבה מה לדבר על המשפט הזה, הייתי אומר במילה אחת, המידות הנשחטות הרבות, יסודם של המידות הנשחטות האלה, גאווה. פלא יועץ כותב שהענווה היא אב המידות, ולכן הגאווה היא ההפך מאב המידות, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לשרות במקום שיש גאווה, כי אין לו שם מקום, תפוס שם, צפוף שם, לא מכניסים אותו לשם. אז האליליות הזאת היא בעצם ביטוי לגאווה האנושית, שהחטא למשל שהתחלנו להסביר בעל פה הוא רק דוגמה קיצונית לגאוותנות האנושית, שאומרת שאפילו הצד הפסול שבאדם, הצד היותר נמוך ויותר פסול שבאדם, הוא יותר עליון מכל כוח אלוהי אחר, עד כדי כך. אז האליליות הזאת היא פגעה פגיעות קשות במידות הישראליות. אני אומר את זה רגע אחרת, הגמרא במסכת ביצה אומרת, כידוע, ביצה קפי ישראל, אני חושב ביצה קפי ישראל, ביישנים רחמנים גומלי חסדים. אומר אמר על מהי תכונת הביישנות? תכונת ההתפעלות. כשאני מתבייש ממישהו, אני מתפעל ממנו. אני נמצא בחברת אנשים, נגיד חכמים, מנהלים איזשהו דיון באיזשהו נושא שאני לא מכיר את הנושא. עכשיו, אין לי מה להגיד, כי אני לא מכיר את הנושא. יותר מזה, אני מתבייש להגיד, כי אז יתברר איזה בור ועם הארץ אני ביחס לאותו נושא. כלומר, אני כל כך מתפעל, אני כל כך נפעל, האנשים החכמים האלה כל כך פועלים עליי, עד כדי כך שאני משתתק על ידם. אני נהפכתי דום, נעלמתי דום. אומר אמר על תכונת הביישנות הישראלית היא תכונת ההתפעלות. כשאני מתבייש, אני נפעל. התכונה הישראלית היא תכונת ההתפעלות. ממי אמורים להתפעל? מריבונו של עולם. מצד שני, כלפי אומות העולם זה הפוך. ישראל עזים שבאומות. כלפי אומות העולם צריכים להיות עזים. כלפי ריבונו של עולם צריך להיות ביישנים. סוגריים חצי דקה, אומר המהר"ל, שתי התכונות הנפשיות הישראליות הללו טבועות בטבע הישראלי, והן כל הזמן פעילות התכונות האלה. אם נכוון אותם נכון, הבושה כלפי שמיה, העזות כלפי אומות העולם. לא נכוון אותם נכון, ביישנות כלפי אומות העולם, עזות כלפי שמיה. חז ושלום. סגרנו סוגריים. אם כן, תכונת הביישנות היא תכונה ישראלית. מה היא אומרת? היא אומרת התפעלות מהבורא. זאת המידה הישראלית הכי בסיסית שלנו. ישראל ביישני. ואל מול הביישנות הבסיסית הטבעית הזאת שלנו, הופיעה התקופה האלילית ויצרה בתוכנו מבחוץ, כי שיווי המשקל חקוק בעצם הטבע, יצרה בתוכנו גאווה. ההפך לגמרי מהביישנות. במקום לפעול מתוך היותי נפעל, כביכול אני פועל. ליחד אף סוגריים רק כדי להוכיח את זה. אחת המצוות החשובות ביותר היא כידוע תלמוד תורה, כנגד כולם. חכמים אמרו שאנחנו צריכים להיות שוקדים על התורה. איך המשנה במסכת אבות אמרה את ההדרכה הזאת, ביטאה, ניסחה את ההדרכה הזאת, ביחס להיותנו צריכים להיות שוקדים על התורה? מישהו זוכר? איך זה כתוב? הווה שקוד ללמוד תורה. מה לא כתוב? הווה שוקד. מאיר המהר"ל, מה ההבדל בין שוקד לשקוד? שוקד זה אני שוקד על התורה. שקוד זה אני נפעל על ידי התורה. התורה שוקדת עליי. אז לאיזה מקום אדם צריך להגיע? למקום שהתורה שוקדת עליו. לא אני לומד תורה. זה לא אני פה הפועל. אני נלמד על ידי התורה. אני לא עושה טובה שאני באתי למכון מאיר. אני לא עושה טובה לאף אחד שאני באתי לבית המדרש. התורה פשוט רוצה להופיע דרכי. רק אני צריך לעזור לה, לא להפריע לה. זה הכל. לכן לא הווה שוקד. הווה שקוד. עד שאדם לא מגיע למקום שהתורה משפריצה ממנו, אני אומר את זה בצורה ילדותית, בלי שליטה, אז כנראה שהוא לא, הוא לא במקום הזה. לכן התכונה הבסיסית שלנו זה הבחינה של הנפעלות. הווה שקוד, לא הווה שוקד. סיפור. לפני הרבה מאוד שנים, זה גם סיפור אקטואלי להיום, עולם התורה, עולם הישיבות, היה במשבר כלכלי קשה ביותר. עשו איזשהו כינוס, אחרי שהוא היה בחוץ לארץ, עשו איזשהו כינוס של עשירי העולם, לתמוך בעולם הישיבות. הגיעו הרבה עשירים. עלו הרבה רבנים לבמה, ראשי ישיבות וכו', הודו לאותם עשירים שתומכים בתורה. הגיע תורו של הרב קוק, האבא, לדבר. קם הרב קוק, אמר בשפה הדינה שלו, אבל אמר, אתם חושבים שאתם תומכים בתורה? מי אתם שאתם תומכים בתורה? התורה תומכת בכם. אתם לא תומכים בתורה. אתם נתמכים על ידי התורה. יש פסקה בשמונה קבצים ששם הרב כותב את זה מפורש, שהתמיכה של מי שתומך בתורה מבחוץ, למשל בתחום הכלכלי, זאת ההתמחות שהתורה תומכת אותו. אתה נתמך על ידי זה שאתה תומך. אז לא להתבלבל. הכסף הוא לא יותר מהתורה. שלא תהיה פה טעות. ובדי שאדם הוא לא יותר מאלוהים. לכן הווה שקול ללמוד תורה, לכן ישראל בישנים, לכן האליליות חס ושלום יצרה באומה הישראלית את המידות הנוראיות האלה, זה מה שכתוב כאן, המחולל מידות נשחטות רבות. זה הייתי אומר, האדם שם את עצמו במרכז במקום אלוהים. ואז המידה הנוראית הזאת שנקראת גאווה השתלטה על המציאות. זה מה שקרה בבית ראשון. טוב, עוצרים או עוד טיפה? עוד טיפה. טוב. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם. טוב, האם מישהו מוכן להסביר לי את הביטוי שנאת חינם? נא להשתחרר מהדברים הידועים. הדבר הידוע, שנאת חינם, זה שנאה על כלום, על ריק. אין סיבה. טוב, מה השורש של המילה חינם? כשאני הולך לסופר ואומרים לי מבצע, חצי חינם. מבצע, חצי חינם. ואני קונה. שניים במחיר אחד. שלישי ב-100, שלושה ב-100. וכולי. מה זאת המילה חינם פה? חן. מה זה חן? מה ההבדל בין יופי לחן? שקר החן והבל היופי. פשוט, נו חבר'ה, לענות תשובות פשוטות, לא להסתדר. יופי, מראה חיצוני. חן, חוכמת הנסתר, יופי פנימי. יכול, כלומר, יכול להיות אדם שהוא לא יפה, אבל יש לו חן. בסדר? כלומר, חן זה איזשהו יופי פנימי שמושך אותך לשם. אז מה זה שנאת חינם? יש איזשהו חן, משהו פנימי, שמושך אותי, ואני שונא את החן הזה. לא יודע לזהות את התוך, איך נקרא לו, החיני הזה. כשאני הולך לסופר ואומרים לי חצי חינם, יש איזשהו חן שם פנימי שמושך אותי. יכול להיות שהחן הפנימי זה המחיר, לא משנה, אבל משהו מושך אותי. יש איזה, אני רוצה לקנות איזה מוצר והעטיפה שלו מגרה אותי, זה מושך אותי. יש איזה משהו סמוי שם שמושך אותי. דרך אגב, כל היום תורת השיווק היא בנויה על זה. נכתבו על זה ספרים, עושים על זה דוקטורטים כבר. זה תארים באוניברסיטה. איך למכור כלום לבני אדם. אומנות השיווק, אומנות העטיפה קוראים לזה. פעם יצא לקרוא איזשהו ספר מרתק ממש. הרבה שטויות, אבל מרתק. עובדה שתופס את האנשים. עובדה. אז יש איזשהו חן, בכל דבר יש חן, והחן הזה הוא מושך אותי אליו. שנאת חינם זה שאני לא מזהה את החן הפנימי שנמצא שם בפנים, ולכן אני שונא את החן הזה.
למה אתה לא
מזהה? מה? שאלה יפה. נו, בוא נתקדם, למרות שאני רואה שלא נתקדם היום מספיק, אבל למה אני שונא חן של מישהו אחר? מה? כי אני עסוק בעצמי. כי אני מוצא חן בעיניי. אני לא מוכן שהוא ימצא חן בעיניי. זה גאווה. הרב אומר בהרבה מאוד מקומות, לא נספיק לפתוח את זה עכשיו, שהדבר הכי אלמנטרי, הכי בסיסי בנפש האדם, זאת ההכרה הבסיסית שהוא רק חלק משלם. ולכן היות ויש לו אישיות, כישרונות, אופי, כישרונות, יכולות, בתחומים מסוימים, אבל הם רק חלק מפסיפס הרבה יותר גדול ממנו, התפיסה הזאת, שאם אדם אדם מבין את עצמו כחלק משלם, הוא היה שמח בהצלחתם של חלקים אחרים. והיה מבין שאף חלק אחר לא תופס אותו מקום. כי כל חלק בא להשלים בשלם חלק אחר. ולכן אומר הרב, אני מנסה לצטט, ולכן הכוחות המחולפים שהקדוש ברוך הוא נתן בנפשות, הוא היה שמח בהם, הוא היה רוצה בהצלחתם, הוא היה יודע שהוא עצמו יכול ליהנות מהכוח המחולף שיש אצל החבר שלי שאצלי אין אותו. ואז היינו, כל אחד מוצאים חן בשני. אבל אנחנו לא יודעים למצוא את החן בשני לצערנו הרב, כי אנחנו מאוד עסוקים בחן שלנו. אנחנו שונאים את החן של השני, כי אנחנו לא מוכנים לקבל שיש בשני חן שאין אצלנו. כי הרי אני צריך להיות הכי מוצלח. במה? בהכל. הכי חכם, הכי יפה, הכי עשיר, הכי מה עוד? הכי מעמד כלכלי, הכי מעמד חברתי, הכי תואר רביעי באוניברסיטה, הכי הכי הכי. אבל בינינו אני לא. יש אנשים אחרים שמוצלחים יותר ממני בתחומים אחרים, ברוך השם, כבר הוא חילק להם, פיזר את הכישרונות. אז יש באדם איזה קושי לקבל חן של מישהו אחר. אז הוא שונא חינם, הוא שונא את החן שלו, ולכן זה באמת חינם. כי יש לו חן, והחן הזה, אתה צריך, לא רק שהחן הזה צריך להופיע במציאות, אלא החן הזה יכול להשלים אותך במציאות. טוב, אני רואה שהזמן כבר 1:10. אני מציע, נעצור פה. נמשיך את סוגיית בית שני שבוע הבא. בסדר? יישר כוח, ברוכים תהיו. יישר כוח.